מלחמה לא זאת לפני כמה שנים, לא יודע. יוסף טבקי, מה היה, כל מיני מבצעים, לא יודע, חומה יצוקה, כל מיני מבצעים שהיה. בן, לאבא ליטאי, אבא שלו אברך, הבן מגיל 13, רואים אותו, שר שירים נועזים של גויים. אבא שלו בא לרבנבסקי, הוא דרב. הבן שלי לומד בתלמוד תורה פתאום שר שירים. מה אומר לו הרב קמינסקי, קחו נזרקה על נבואה. תלכו, תשאל את התפילין, מוכר, כותב תפילין. מגיע לכותב תפילין באשדוד, רק באים אליו, הרב קמינסקי, הוא צריך לבכות. מה מתברר? לא זוכר איזה מלחמה הייתה. לא, לא, לפני זה, אני לא קמינסקי. הוא היה בזמן למלחמה, הפעיל את הרדיו, הלק, שקופה מנחה. צבע אדום, שומעים, תפילין. היה שומע גם שירים וחולים וכותב את הפרשה של התפילין. וזה הבן, בן ניתן אותה, שר שירים. מה היה רבי שלו עצר את התפילין? רב קניסקי, נזרקה בו כמו רוח הקודש. הוא אומר, תלך לסופר. הוא סופר, זה היה כותב, השם היה מאוד החי. אשר. היה כותב את הפרשה, ושומע רדיו. זה מסוכן היה. פתאים שמים לו שירים נועזים שהם רואים. וכנגד זה כותב, הרבי ציון המשרום מביא, אדם עכשיו אתה מביא סופר, אתה יכול להגיד לו, זה גזל, אני מביא לך עכשיו כסל, כמה עולה ספר תורה, אתה לא שומע לי שום חבוש או שום נערי, על דעת זה, אתה כל שומע משפול סופרים, מה אומרים, אני נרדם, אז הוא שומע את נערי, עוד חבושה. אני תשמע, אני אומר לו, נערי, נעשיתי שקוע, איך רב מוצפי סיפר, הערב הם אומרים, זכם את החצילים, אז שלם בערבית, ויעקב זה לפת, לפת קוראים זה שלם. אז אחד סופר היה שלם, כותב שלם. הסופר, בסדר אותו, כתב שלם. אני זוכר? לכן צריך לעשות תנאי, אתה סופר, אתה שכיר שלי. אני עכשיו משנה לך את הכסף, זה לא פוסט לספר תורה, אבל אתה לא יכול להגיד שזה למהדרין. מה הם טוענים הסופרים? שהם לא ירדמו, אז רוצים לשמוע את חפוש או את נערי, אז אמר. אני זוכר, אני אישית, אבא שלי רצה שאני אהיה סופר. הוא בחול, הוא נפטר, עליך הוא אומר. אז הלכתי איראן, אותו סופר בחול, בקיץ. הייתי בחור צעיר, בגיל 19 הייתי. נתן לי כמה שיעורים, בזמן שהוא כותב, שומע רדיו. שקט, הוא רוצה לשמוע אחד את זה שהוא כותב. זה לא בסדר. וגם, גופייה, מה אתה גופייה? ספר תורה. הוא חושב, הצלתי, עזבתי על זה. לכן בימים נוראים עכשיו בודקים, לוקחים חזן מעין תורה, משלם לו כסף. למה? למה משלם לו כסף? גם את השותף בלימוד תורה של אותו אברך שנשאר בכולל, וגם אתה מונע מאנשים לא גונים לקפוץ בראש. פה יצחקי לפני שנים, אחד, לפני 40 שנה בסעודאי, אומר לאבא שלי, יש לי הזכרה של אמא שלי, רוצה להיות חזן מראש השנה. זה הסיבה אנחנו אומרים, יש פה חזן קבוע עם כסף, מונעים מנשים לקפות בראש.
אבא של הרב ידע איך לקרב.
לא, וזה...
כן, זה משהו אחר, אבל אבא של הרב ידע הרבה לקרב.
אם כבר הזכרת את אבי, היה אחד משה ויצמן. איך אבי קרב אותו? הוא עצמו סיפר. היה נהג מונית, הוא היה שומר. אבי, היה בא לי פה במנחה, אתה תקרא עד השם. הוא מספר, היה מגיע שבת, רוצה לנסוע ברכב, הוא אומר, רגע, חמצבי נותן לי קרוא עד השם, איך אני, לאטאט חזם את
שם.
אנחנו צריכים כמה שיותר לקרב. אני אספר לכם עוד סיפור פה בחולו, כמה צריכים להיזהר. אחד עלה לתורה, פה הוא בתחיל את הלעד סוכת שלו. יש לי נוחשים הציבור לחזם. חזר על הקריאה, התורה עולה לתורה רק ככה, על הדבר. צריך להיזהר. רבי צדוק כל מיני כותב, הרחקת יהודים, ואתה את כל המשפחה שלו, חג צריך הרבה הרבה ניסיון לדברים האלה.
אני אספר משהו לרב שהרב לא יודע.
כן, חבר. תראי את הכל, בוא לפה קטן.
היה פה, בהתחלה פה הרבה קבלים.
כן.
אבא של הרב, על אבא שלמה, היה יושב תמיד פה.
נכון.
אז הוא היה צריך לסדר, הקבל היה... זה, אז היה לו קשה עם הרגל שלו. והרב כבר נכנס, הוא היה כבר פה, הוא התחיל לדבר. הוא בא, הרבי צבי, על אבא שלום, בא לכאן, ונתקע בקבל. נתקע, וכמעט, כמעט להתפון. והוא לא נפל. אמר לו הרב מוצפי, רגלי חסידה משמור. כך אמר, והרב מוצפי לא אומר את זה לכל אחד. אמר לו, רגלי חסידה משמור. זה היה זה, צחרו לי בראש. זה עוד לפני יותר
מ-20
שנה.
אם הזכרת את זה, אני סיפרתי את זה לעם מוצפי, אני אספר שוב, יש פה פנים חדשות. עם מוצפי בא לפה לפני 46 שנים, אני זוכר. אבא שלי היה הולך, שמו לומו, כל יום חמישי בלילה הולך לשמוע את הרב סלמן מוצפי, אבי.
אבא, שלום.
כל הלילה נמצא. הוא שמע את העם מוצפי שם. אז אמר, התחלנו, אתה חי לבוא לסוי בית.
איך היו הולכים, בחבורים, לא היה.
בקיצור, אישים, אז הרב מוצפי אמר, אני אעבור פעם אחת. אז הוא פה ישב פה בפינה, ואוקיי. היינו איזה 30 משפט, אני הייתי מלמד תפור את זה, אבי מזיג מהר, הרב הגיע. בקיצור, הציבור שמע את הרב הזה, הפציר ברב, ברב שיביא אבו. אז הרב מוצפי אמר, אולי אני אעבור פעם, כל שבועיים. בקיצור, לפני מלחמת המפרץ, מי שאתה זוכר, היה בא לפה כל שבועיים, זה זוכר. פרצה אחר כך מלחמה, החליטי אופו דקה. באותו שבוע שהוא החליט לבוא קבוע, אבי רואה בחלום, לבוא פעם שירותים. אבי את מי רואה, את הרב סלמן מוצפי, אבי, נראה את השירותים ויוצא. הוא אומר, מה, יש קצוי, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, הוא כאן יוני, ונסתיים בחלום. באותו שבוע מוצפי החליט לבוא לפה קבוע. זה סיפרתי לרב מוצפי. זה אחר כך אבי יודע, אני יודע את זה. אתה יודע, השיעור פה של הרב מוצפי, פירות ופירה פירות. אני הייתי מלמד באדר יוסף שהייתי בריא, בזכות מה? היה אחד בא לשמוע את הרב מוצפי, בעיקר הזמין אותי, הייתי לא לדעת את זה, ואחר כך גם הלכתי לבת ים, בחוב הפלמח. יש שם גבה בשם דוד, איך הוא הגיע אותי מהרב מוצפי? הייתי מלמד, זה קרוב ל-19 שנים בפח, עכשיו כבר אני לא בקר גבול.
השכונה הזאת זכתה שכזה גדול הדור בא לפה. זכינו.
למה האדם ששומע דברי תורה מהרב, שמלך השם, כותבים עם הרב דומים עם שמו, פתאום, אם אתה שומע תורה מהרב שלא ירד שמיים, זה משפיע. אתה מקבל השפעה. זה הסיבה גם מביאים לרפא בעיה מוסר. לא לקרוא בספרים, ואין גם עלונים. לראות מי חיבר אותה. היה פה אחד יצחק, נמצא עם ירד, הוא לא מוציא עלון, הוא היה חלל שבת. נמצא עם תקציב של ירד. היא כרגע גאיף לו את העלונים. הם כל שבוע פעם דוחף לו עלונים שהם מחלל שבת. לא שומעים דברי תורה רק מאדם שהוא ראה שמיים. שם אחד שנשאל את הרב מוצפי, שם מוצפי משדר ברדיו 10, אז אחד גר במושב, ויש אחד, כל שבוע מוציא עלון ודוחף לו את זה בטבע, הוא עושה בכוח לשיקרו את העלון. אז הוא שואל את הרב מוצפי, הבן אדם הזה, ששכבת עולם עקומה, מה? אז הרב מוצפי אומר לו, כל עוד לא קראו בעלון, אתה יכול לשים לי את זה בפח. אבל אמר לו, יש פסוקים, אמר, אתה שומע? כל עוד לא קראו בזה, זה לא קיבל קדושה. אתה יכול לשים לי את זה בפח, כך הוא מביא. למה צריך הרבה הרבה להקפיד לקרוא בספרים שהמחבר, יש שם את זה, האדם מקבל השפעה. מה זה גמרא, ראשי תיבות? גבריאל, מיכאל, אפרים, אוריאל, אבא מלאכים מקשיבים לאדם שלא מת גמרא. הרב טייה, שבוע שעבר היה עתירה שלו, מביא באחד הספרים שלו, שהיום במיוחד, מי נשמת הנפטרים, נקרא זוהר. מה המקור בזוהר? היה אחד קורא בכו. לא נעשו את העניין שדיבו. אז הבכור הזה לפני הדיבור היה מעורר אותו, נכון? קום מקדם בהשכמה ותקרא זוהר. הוא אומר, למה זוהר? הוא אומר לו, שאתה קורא זוהר, זה עושה לו לא הקלה. יש לי נטוף של הבוחרים, הלכתי כמה פעמים העולם הגדול הזה פה בשביל קוראים לך זוהר, באיזה מגינות. דרך אגב, הרוחיים יש להם מילה כתומות. העולם הזה הוא נסגר, אבל... הוא נסגר בעולם, לא?
יש שם, יש שם. יש מילים.
עד הוא פועל?
כן, כן.
אני מגיע לשם, חצי שעה אני מדבר 500 איש. אני מגיע עוד אברר. ארבע אברכי, כל אחד מדבר חצי שעה, מוכתיר לך מנה ראשונה, מנה שנייה, אני מאחל לכל הציבור, דמה זה שעתיים, לשמוע דברי תורה. זה מילה כתוב, אנשים אחר אוכלים, גם צדד וחתונה. זה שעתיים דברי תורה. חמי, זכרונו לברכה, יוסף, אני זוכר, אמר לך מותי שהוא נפטר, כל יום שתי אברכים בשבעה. למה אני מזכיר לכם את זה? אצל העד. אתם פולטאים כמו הערת. אכילה, סעודה זה אוכל, חושב את ג'ום המשיח. זה לא עיקר האוכל, המוצב הזכיר, יש ספר, כזה עבה, קוראים למנוחת הנפש. היו לומדים, שלוש שעות, באים מרחוק, עייפים, אז אמרו לה, סיין, קל לזה סעודת מצווה. אבל זה גם כשרו בקריאה את המגולת, סעודת מצווה, כל דבר הוא סעודת מצווה. למשל, יש עכשיו בריא, כולם יודעים, אחרי החידור סעודת מצווה, מי שלא אוכל, תוספות בצריק אותו, הוא מינוי דל השמיים, למה? אז היא בישלת לסעודה. אז למה הוא זה? אז אני קם מנוגע, דברים של מצווה. אבל היום נצא לאנשים, יאללה, מצווה, מזל, גם זה חנוכת הבית. לא חובה לעשות לכם, אני קם מפה, אנחנו אומרים, יאללה, תעשה הודעה. נאמר. הרב מסלון מוצא לי מביץ, אלא רק אם נוהגים בברית יצחק, לעשות שעודה. אז מספרים, אמו של הרב סלון מוצפי, ביקשה, אמר, כל הודעה את החיתוך, אני לא יודע שכיבוד עליו, אני מעביר על המידות. במילה כשלה רגיל, שכיבוד נהם, פיתל ועשה שעודה. אבל הוא אומר מפורש, כל עוד לא היה את החיתוך, זה לא סעודה, אין חובה לעשות סעודה. האמת, אני חייב להזכיר לכם, יש גמרא בסנהדרין שמביאה, גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות. היום בזכות הסעודה, הרב שטרנבוך, מביא בתשובות והנבואות, בחור, יש פה הרבה רווקים, עוד בחורים, טוב לפרסם את זה. כל עוד בחור לא גילה, לא עשו וורט, אסור לסעוד. סעודה עם הבחורה, למה? אתה עושה את סעודת הנבואות מתקרבים, אישה שקבעת על המקומה, אתה עכשיו עושה את זה, אתה נהיה משוחד. החלבים, היה פה איזה חלבי, יוסף, מה הוא מספר לי? הם נוהגים, כל עוד היה הירוסים, אפילו הוגה, שלא לקבל לעשות מתחומת. מפחדים אולי כאלה, חשבו אותם, אני אמרה, טוב. ככה הוא מביא, לא אוכל, מביא רעי ממין, מביא איזה רבד אברהם. מה הוא אומר להם? שהוא חיפש לו. זה בן זוג ליצחק אבין. הוא אומר, לא אוכל, עד כי גיבתי לברעי. כאן מביא ראיה, כל עוד לא היה עבוד, אל תעשה סעודה מהצד השני. כיבוד קל אולי אפשר, אבל סעודה? היה פה אחד, יוסי יצחקי, שתי בנים שלו, כולם בקסח. איך היה מקרב את הבנים שלו, את הבנות? פעם הוא לא מסעדה על דגים על האש? היה מאחד את המשפחה, זכות הסעודה. למה גדולה לגימה, שאדם מסועד סעודה, הלבות מתקרבים. הזכרתי גדולה לגימה, כלומר בפרק חלק, דף צד ג' מביאה, אחד בשם מיכה, היה עבוד עבוד עזרה. ואחר בחבו בו תאכל, בזכות שהיה נותן אוכל לאנשים, שמו אם אתה שומע, אתה יודע, אני בא לבוא בערב כיפור, מי תורד בו לסעודה? אנשים רחוקים לגמרי. יש פה אחד, הם מביא כל שנה 50 שקל, אומר לי, זה לבית הדרשים, לא לכולל. הוא לא יודע בזכות זה הוא חי. התורמים של סעודאי, תורמים רק לבית הדרשים.
וכל זה מי עשה? אבא של הרב? התחיל
בזה. למה אני מספר לכם את זה? ויצחק אלחנה כותב, אדם עכשיו תומך איזה 100 שקל ואיזה כולל, אם זה לשם שמיים, עכשיו אותו אברך שלומד את הגמרא, מה, אתה חושב אברך אין לו את זה הרע? הוא מקבל, אם הוא לומד לשם שמיים, בלימוד דבר שלומד, הוא משובר את הכוח של היצעה. הוא מקבל הערם לו, וגם התומך, שתומך, תורם, ועוד קבע כל אחד, מקבל את אותו הערה. ככה עובד יערם, אני לא מזלת. ומי שיוסף תורם, שפוני, נשק שירו, צריך לקפור, נהיה טואלט, צריך לקנות את הדברים האלה. זה הולך, שמו, אתה יודע כמה, הולך לנהיה טואלט, וכמה, 2,000 שקל רק נהיה טועלי.
איפה?
כן, לא משנה, זה צריכים. אז מי שומע, הכל הולך למטר אשר לומדים. היה פה אחד, זה לא לא שונה, אני אומר, למה נזכיר את זה, זה גמרא בשבת, ואני אומר, וחשיב, אם נפר, טוב, הרב יגיע, תזכו למצוות. גביעתי, לא אמרת, והם רוחי, והם רוחי, גביעתי, אדוני לי, ולא עירה. כמה הלכות ששייכות לימים האלה לאלול, כיוון שהעיקר בשפוש המעשים בחודש הזה, כדי שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת. הדבר הראשון שצריך לדעת, באוכל שאדם אוכל, שהאוכל יהיה כשר ומוצלח. מה זה אוכל כשר? צריך לדעת, יש דין בגמרא לגבי בשר שהתעלה מן העין. כלומר, קניתי בשר, היה בשוק, וקונים בשר חופשי, זאת אומרת, אני יודע שהטבח, אז בזמנם, המוכר הוא היה בעצמו שוחט. אז היו יודעים, בודקים את הסכין שלו, החכמים שהיו עוברים שם, היו בודקים את הסכין, ובודקים את כל ה... חלקים של הבהמה. מה היו אוכלים בזמנם? לא אוכלים פרות, לא עגלים, כבשים. אז זה דבר שאפשר להשתלט עליו. היו בודקים את זה. עכשיו לוקח את החתיכת בשר, שולח את זה לבית. שולח לבית, יש סימן בבשר? אין סימן בבשר. גמרא אומרת, רב, שהיה שולח לביתו את הבשר, היה חותך אותו
חיתוך מיוחד עתידת קרנתי, חיתוך משולש. והיו יודעים, והיה בא הביתה בערב, עשה רואה את הבשר ומכיר את החיתוך שלו, רק הוא יודע לחתוך חיתוך בדיוק כזה, ואז זה נקרא סימן. עכשיו יש דברים שצריך שתי חותמות, אחד מהם בשר, בפרט אם יש מקום שמצויים גויים. היום בעוונותינו הרבים מלא גויים יש, גם יש ביניהם אנשים לא כשרים, וגם אם יש שהם לא גויים, אבל השם מרחם, לא צריך להרבות בדברים. אז מה עושים? עכשיו הייתה שאלה בזמנו לגבי בית המטבחיים. עכשיו בירושלים היה בית המטבחיים סמוך, לא רחוק מהשוק. איפה? ברוממה, שם היה בית המטבחיים, שם היו מביאים את הבשר, חותכים אותו לרבעים, תעגל, חצי עליון, חצי תחתון, ימינה, שמאלה. אז ארבע חתיכות. היו יודעים, והיה ערבי לוקח אותם ברכב שלו, ויהודי שם שלא לא כל כך שומר מצוות. איך היו יודעים? יודעים לפי השעה. מתי יצא האוטו, מתי הגיע לחנות. אז יודעים לפי זה, שבינתיים הוא לא החליף את החתיכה. וגם היה להם סימן היכר. אחר כך עשו חותמת. חותמת על הבשר עצמו. היום יש, ברוך השם, שכלולים, אבל עם השכלולים כך צריך לדעת שיש זיופים, צריך להיזהר מאוד. מאיפה האדם קונה? רק מחנות שהוא מכיר אותה, ועדיף לקנות באריזה סגורה, אריזת וקום, עם חותמת. אז מה עושים היום? היום, בשעת השחיטה, סרטרים, לא כפו, שמיובה מחוץ לארץ. בשעת השחיטה, מיד את אותו בשר, מחתימים אותו, כל חתיכה וחתיכה בפני עצמה. חותמת יש עליה, של חלק, וגם לא רק על הבשר עצמו, גם על החלקים הפנימיים. יש 30 חלקים, כמו ריאה, לב, כבד ועוד, כולם מוחתמים. עכשיו נוסף על החותמת, יש גם היום ברקול, זה המכשיר הזה, כמו שעושה את המספרי, את המחירון בחנויות, אז יש לו ברקול, והוא מדביק אותו על החתיכה. אז כל חתיכה וחתיכה, אפילו הראש של הבהמה, הרגל של הבהמה, יש לה גם את אותו מספר של הבהמה עצמה. ונוסף לזה התברר, גם זה לא מספיק, כי צריך חותם בתוך חותם, זאת אומרת שתי חותמות. אז נוסף לזה הוסיפו פלומבה. יש פלומבה נוסף על החתיכה הזאת, תראה פלומבה. לכן גם היום הבשר הארוז שמגיע מחוץ לארץ, הוא קפוא, אתה תראה, הוא סגור בתוך הניילון האורגינל שלו, עוד שם מחוץ לארץ, וגם יש עליו את הטיקט. נוסף לזה יש שם גם את הפלומבה. פלומבה זה היום איזה כמו מטבע מרובע, צבע כסף או צבע זהב, יש שם מספר, אם תראה את זה מול האור, אתה תראה את המספר שלו, מספר שונה. כל פלומבה של מספר אחר. ואז לפי המחשב הוא יכול לדעת איזה חתיכה זאת, מתי נשחטה, כל ההיסטוריה שלו. זה צריך להיזהר שאדם לא יאכל בשר שיתעלם מן העין. עכשיו, יתעלם מן העין, בגמרא מובא, אפילו אם היה למשל יש לו פועלים, לא יהודים בבית. או כל מיני אנשים, נכנסים ויוצאים. ואולי בבית, אולי היו בני הבית שם. יכול להיות שגם העופות השחוטים, וגם הבשר, ולא רק הבשר, דגים, למשל, הוא טחן את הדגים. עכשיו יש דגים טמאים, יש דגים טהורים. צריך לדעת אם זה, איזה קציצות דגים הוא עושה. האם זה מדגים טהורים או לא. צריך להיזהר ולעשות שם סימן. אז הסימן יהיה שתי סימנים לעשות. עושים גם את האריזה שלו וגם קשור קשר מיוחד שרק הוא יודע איך לקשור אותו. תשים לב בבית גם, אם אתה קושר איזו שקית, ומישהו אחר מהבית פתח אותו, וקושר, אתה מרגיש שמישהו פתח. אז לכן, אדם צריך יהיה לו תביעות עין, שיודע טוב, זה חוש בילוש, שידע שהחתיכה הזאת היא החתיכה האורגינלית, שאותה אני הבאתי ואותה קניתי, ולא אחרת. לכן אז צריך להיזהר בכל מיני בשר בתפזורת וחלקים, בתפזורת וכדומה, שהכל יהיה מסודר ובצורה מתוקנת, כי מצוי הרבה בעוונות הרבים, שצריך להיזהר מאוד מאוד, כי יש הרבה דברים שהם לא. לדוגמה אני אתן לכם, יש האנשים את המחשבה הזאת לקנות ראש של כבש. מתי? ביום ראש השנה. בפסח קונים זרוע. אז עכשיו אין זרועות מספיק. מה הם עושים הרשעים האלה? הולכים מביאים מהערבים. עכשיו יום אחד תפסו בשוק מחנה יהודה. היה, לא אזכיר את זה בדץ, מפורסם מאוד. היה 8 חתיכות עם פלומבה אחת. הבינו אותה? אז באותה פלומבה, זה עם חוט כזה מיוחד עם פלומבה, הערבי כבר קשר אותם, לערבי אותם, הביא אותם. 8 חתיכות. זה מראה, מוכח מתוכו שזה מזויף. לכן צריך להיזהר מאוד. היה גם איש אחד, לכן אף פעם אל תאמין לאף אחד. היה פעם אחד שהיה מוכר בית ליבס. שאל אותו, הוא זה חלק? אמר, בטח, מה? אתה לא רואה, יש פה תמונה של בבא סאלי, שהוא היה פה. אמר לו, אם הוא היה תלוי פה, ובבא סאלי היה בוחר, לא הייתי שואל. אבל, אז מה היה? היה יהודי אחד? מה?
תקריב את המיקרופון.
אקריב?
כן.
אתה לא שומע? אתם לא שומעים? מה הבעיה? עכשיו אתה שומע? אז היית עושה ככה, מה הבעיה? לא מבין אותך בשמת הסיבנים? טוב, אז בקיצור, לא רציתי להרעיש לכם, חשבתי שאני מרעיש לכם יותר מדי. בקיצור, היה יהודי אחד עם זקן, ארוך. היה בשוק מחנה יהודה, אני אביא לכם את זה כדוגמה, שאל תשים לב, אל תאמין היום מאף אדם בעולם. היה בשוק מחנה יהודה, והיה הולך, והיה מוכר עופות שם, חנות של עופות, היו קונים ממנו כולם ובאיזה מחירים, מחירי שוק, מה שנקרא, וקונים. ויום אחד, והיו רואים אותו הרבה פעמים, הולך ובא, הוצא את הכביש עם 2 שקיות ענקיות של שניצל או חזה עוף. מברר שלא פחות או יותר, היה מביא את זה מערבים. עם זקן ארוך וזה, והיה מביא את זה. אחרי זה תפסו אותו מס הכנסה, אז דרך מס הכנסה עלו עליו. לכן צריך לדעת, לא כל... היה גם באמריקה, הייתה בעיה רצינית, לא לפני כמה שנים. היהודי אחד חסיד גדול. הוא היה משווק הראשי של כל אזור ניו יורק והסביבה. זה אומר קרוב למעלה ממיליון יהודים ששומרים מצוות, היו קונים, מזמינים מצוות. זה כולל ישיבות ומוסדות. התברר, היה אז מחלת שפעת העופות, והיה חסר עופות, ואצלו היה. אז המתחרים שלו שלחו בלשים לראות מה קורה. לא פחות אלו יותר גילו שהוא מייבא מכל מיני מקומות, מגויים, עופות, והיה מוכר. והתברר שהכיל בעלות וטרפות את כל האנשים. והבנים שלו מסכנים היו לומדים פה בישיבה. ואז הם ידעו שאבא שלהם ככה עשה, היו בוכים, והרב נחם אותם, ואמר להם שהוא ידבר אותם בחופה במקום האבא, השם ירחם. אז תארו לכם איזה מצבים אנחנו צריכים להיות. צריך לשכן אדם, נשים לב, גם בבית שלו, שהוא אורז אוכל, מן המאכל, לדעת, נשים לב שלא, אם יש שם אנשים נכנסים ויוצאים, או פועלים לא יהודים, תיזהר מאוד שהאוכל שלו יהיה כשר, לפחות בחודש הזה, שיהיה כמו שצריך. הרמ"ח כותב, הוא נשאל את השאלה הזאת. מי שלא רגיל, לא רגיל להחמיר בכל מיני דינים של חומרות של אכילה וכדומה, וכל מיני דברים אחרים, ורוצה כעת להחמיר. עכשיו הוא יודע שהוא יחמיר רק כעת לכבוד הימים הנוראים. ואחרי זה הוא לא יודע מה יהיה. יכול להיות שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא אומר, בכל זאת, בימים האלה, תשנה ותעשה מה שצריך לעשות הכי טוב שיש. כי ביום הדין מי יודע מה, איזה דבר יכריע את הכף לכף זכות. לכן צריך להיזהר בזה מאוד, להשתדל שם יהיה בעזרת. עכשיו, היה מעשה ידוע, אספר לכם, עם הרב רבי מרדכי לבטון, היה תמיד חכם עצום לפני 150 שנה בחלב. הוא היה ממונה על כל האזור של חלב וגם צפונה, צפון סוריה, על גבול טורקיה, עד קמישלי, מה שנקרא. אז בא אליו ביום שבת איזה יהודי מקמישלי ואמר לו שהשוחט שם בבית המטבחיים שותה ערק לפני השחיטה. בבוקר, בא מוקדם, שותה ערק. אז הוא שמע, הוא בדק את זה, והתברר שיש רגליים בדבר. בסדר, ביום מוצאי שבת, אמר לאשתו, שתכין לו מה שצריך, הוא יוצא לדרך אחרי שבת. הוא צריך מצווה. הזמין עגלון ערבי, ערבנצ'י. העגלון הגיע. אז הוא עלה לעגלה לבד, ונסע. נוסע קדימה לכיוון צפון, זה נסיעה של 4-5 שעות בלילה. עכשיו לקח איתו הרב סעודה רביעית. מה סעודה רביעית? היו אוכלים איג'ה. אתה יודע מה זה איג'ה? אוכל בוכרי הלק. דברים בטלים. איג'ה זה קציצות נטקס, מה שקוראים היום. זה קציצות מתוגנות של דגים. יש היום עושים ירקות, יש ביצים, יש כל מיני שיטות. העיקר זה שם הכללי שלו איג'ה. זה קציצות מתוגנות. אז לקח איתו קציצות מתוגנות של דגים, ושם בשקית שלו, עם הפת, ושם אותה בהגנה. הוא יושב ליד זה כל הזמן. טוב, נסעו, אחרי שעתיים, אמר לבעל ההגנה למצור, הוא צריך לרדת. לצרכיו. אז עצר לו את ההגלה, ירד הרב, וגמר, חזר להגלה, אמר רגע, מה עשיתי? שארתי את האיג'ה שלי, זה דגים תכונים, למה אתה לוקחת לו את המקום? בוא הנה, קחת למקום את היהודי הזה, קום, קום, נו, תעבור לפה. איזו חכם, הוא מכיר את מי הדברים. זה הרב ראה ככה, והרב נתן ידיים בינתיים. אכל רק את הפת. אכל את הפת. הרבי הזה, שמו וזכרו, אומר לרב, תגידי, למה הרב לא אוכל? אמר לו, לא בא לי לאכול. הרב תאכל איג'ה, הנה איג'ה שלך. אחרי חצי שעה הוא אומר לרב, אולי הרב מפחד שאני החלפתי אותו, הנה, הוציא את האיג'ה שלו, הנה זה שלי, עד הטבעי ועד הטבק. אמר לו, לא, אני לא יכול לאכול כעת, כבר די, אני לא אכבח את המזון. מזה סיימנו את הסיפור. זה המשיך כל זאת, ראה שהרב ברך בכת המזון וסיים, ואסף את כל החפצים, ארז אותם חזרה. תאום עצר את העגלה, התחיל לקלל את אבי ואת אמו, ואת השייך, ואבא של השייך, וזה שהיה לפניו. כולם שקרנים ורמאים, אין כמו דת היהודים. אמר לו הרב, כשאתה ירדת מהעגלה, אני לקחתי את הקציצות שלי, והחלפתי עם הקציצות שלך. אמר לו, לא משנה, אני לא הייתי פה, אני לא ראיתי, לא יכול לאכול. אמר הרב, תסתכל, הנה, שלא מחשמו, יש שם ברדונס, שלך אין ברדונס. אתה רואה, עד אתה רואה, אתה רואה, אין להם סימן. אמר לו, לא, הרב, אני ניסיתי לראות מה אתה תעשה. נמצא דגים טמאים, כל מיני מי יודע, אולי גם נחשים, שם בפנים לטעות, כל מיני. בקיצור, לעניין מזה קידוש השם. היי, כאר הרב הגיע שם לשחיטה, ומה עשה? לקח אביי, אתה יודע מה זה אביי? אלא הם גלימת חורף, שזה גם צמיחה וגם גלימה. מתכסים בזה, זה מכסה את הבן אדם. הבן אדם היה הולך ברחוב אפילו, רק העיניים שלו בחוץ. אז ככה, הקור לא שולט עליו. ירד גשם, שלג, יהיה מה שיהיה, קרע. שעה שמה אפס מעלות. בקיצור, עטף את עצמו באביי וישב ברצפה ליד כל שאר הסוחרים, מחכים לשוחטים שיגיעו. והנה הגיע השוחט, תראה כמה רב שוחחמה, איך להתנהג. הגיע השוחט ובודק את הסכין, ואז הכינו לו את הכבשים בשורה, פתאום הוציא בקבוק ערק, שותה את כולו. שותה את כולו, ואז לוקח את הסכין, ומתחיל, בא לשחוט. איך שלקח את הסכין, פתאום הרב קפץ מהאביי שלו, וקפץ עליו מאחורה, ונתן לו טרח על הראש, צ'פחה. זה החשב שזה אחד מהעובדים שם, בא להכניס לו אגרוף. מסתכל אחורה, פתאום הרב קשף, וויצ'ו. אתה יודע מה זה קשף וויצ'ו? גילה את פניו. וראה את הרב, התעלף. זה הרב יכול להיות, הוא לא מאמין. צעק עליו הרשע, אמר, אתה מאכיל נבלות וטרפות, אתה שוחט, שיקור, שוחט, שיקור. אוי ואבוי. לפי ההלכה לא יכול לדבר לפני המלך. כהן שנשא את כפיו, פסול, נכון? בקיצור, ואז פסל אותו מהשחיטה, רמב"ם. אמרנו, עוד שילך למדינה אחרת, מה ההלכה אומרת? מי שנתפס באיזה פגם, לא, אסור לאכול משחיטתו. עד שילך למדינה אחרת, ולא יכירו בו וידעו ויעקבו אחריו וימצאו שהוא מקפיד והוא מטריף מה שטרף, הוא אומר טרף, מה שקשר, הוא אומר קשר. בודקים אותו. אחרי זה אפשר לאכול משחיטתו. ככה לא יעזור. וכך היה, החזיר אותו למקומו. וכאן ראינו כמה אדם צריך להיסהר בכל העניינים האלה, שלא יבוא לידי זה. יש שטורי זהב, הביא שאלה, האם היה אדם קנה בשר, והיה שם שני סימנים, עשה סימן מתוך סימן. והבשר עבד. מה פירוש עבד? הוא שכח אותו. שכח אותו בתחנת אוטובוס. היה פעם סיפור כזה, יהודי קנה בשר, בא לשאול אותי. לפני 40 שנה. וחזר לשוק, לשוק מחן יהודה, היה בשר ארוז על הספסל איפה שהוא שם אותו, בתחנה. מה הדין אם עבד? ההלכה, אם יש שתי סימנים, יכול לקח. הוא יודע את הסימנים שלו, אין איזה בעיה. אין חשש שמישהו אחר לקח ושם במקומו ושם את אותם סימנים, זה דבר שלא יכול להיות. אז כותב שם רי חדש, הוא דן בשאלה הזו. הוא אומר, ידוע שיש מחלוקת בגמרא בין רב לרבי לוי. הם היו תלמידי רבנו הקדוש. זאת אומרת, העולם שמואל, לוי, רב ועוד. היו למדו תורה אצל רבינו הקדוש, רבי ידעה רסי. היה שם הרב, מה, לא שומעים שם?
שלום אליך.
ברוך הבא.
ברוך הנמצא, תאריך ימים והמשנה.
כן, למור, בוא לפה, תשמע אותי יותר טוב.
בסדר, פה.
טוב. אם לא תשמע, תרים את היד, אני אבין אותך.
אני שומע.
שומע עבדיך. אז רב עשה. וכמוהו הסכימו הריף לרמב״ם והגאונים. אבל יש כותב הפרי הדש שרוב הפוסקים הסכימו עם רבי לוי שהתיר את הבשר הזה, כגון שנגנב או עבד, ואחר כך מצא אותו. האם אפשר או לא? אז הוא כותב, וכבר אסרו חכמים כל בשר שבשוק, בין ביד גוי, בין שעבד, אפילו כל השוחטים ישראל. זאת אומרת, צריך להיזהר בזה שלא יבוא לידי איסור. לכן צריך להיזהר בזה. עכשיו, בכל זאת, הרב אור לציון כתב שנוהגים כמו דעת הפוסקים שהתירו, כדעת הפרי חדש, שבמראים מצא אותו באותו מקום ששם, ויודע ורואה שאף אחד לא נגע בזה, יש לו סימנים וטביעות עין, הבשר הזה מותר. ובתנאי שכל השוחטים יהודים מקשרים. אבל היום בימינו אנחנו לא יכולים לדעת, כי יש כל מיני. אם זה לא מסומן, לכן אדם הכי טוב יקנה בשוק תמיד בשר חתום, ארוז וסגור. עכשיו יש עוד בעיה אחת, שקונים בסופרים ורוצים חיים קלים, היום רוצים חיים קלים. מה עובר? לוקח את החתיכת בשר, אומר לעובד שמה, תתחן לי אותו. אנחנו בשמחה. עושה לך שירות, שירות חינם. עכשיו הרבה נכנסים לטעויות חמורות מאוד. מה קורה? יש במכונה עדיין נשאר שיריים של בשר שמישהו קודם שקנה ממנו. ואז הבשר הקודם לא היה חלק. שהוא טרף לדעת מרן. עכשיו מה קורה? זה מתערב או כמעט, אם זה חצי קילו, אז חצי קילו יש בתוך המכונה. אז החצי קילו של הקודם עובר לזה, וחצי קילו שלך נשאר לבא אחריך בתור. עכשיו יותר מזה, יש עוד בעיה. לפעמים שוכנים שם גם דגים, ובשר ודגים, לפי שולחן ערוך, אסור לאכול יחד. זה קשה לצרעת, וזה חמירה סכנתה מאיסורה. עד כדי כך שאפילו תיגן בשר בשמן בבית, ואחר כך יש הרבה שמן. הוא רוצה לתגן בו דגים, סור. א', זה בשרי. לא כמו שיש כאלה טיפשים שאמרו היום, שאם תיגנת בשר בשמן, ואחר כך בו תיגן שם תפוחי אדמה. אז הצ'יפס הזה, אחד אמר, זה... הוא יכול לאכול אותו אחריו, לאכול אדם. שוטה שבעולם, שאומר כך. ומחשיד את הרבים. השמן הזה, זה שמן שבנע בשר, ורותח גם. אין לו תקנה. הוא שמן בשרי לכל דבר. ואסור לאכול אותו. ואחריו אסור לאכול חלב. רק אם נעבור 6 שעות. לכן צריך להיזהר, וזה מאוד מאוד. היה פעם גם הייתה תקלה גדולה בירושלים, וזה אזור של חרדים. היה שם, לא משנה איפה, היה שם חנות של חלפים. והמוכר היה שם יהודי כשר עליו השלום. היה יהודי צדיק, ירא אלוקים. היה בודק את החומוס אחד אחד. בלילה, הכין אותו, ובבוקר תוכן ועושה פלאפל לאותו יום. כך היה עושה כל יום, מדי יום ביומו. קיצור, אז כן, אז פעם אחת, באו קבוצה, קבוצה איזו חברה של אנשי העולם התחתון, הגיעו לשם, וראו שהיו צובעים על החנות שלו הרבה אנשים לקנות, כי היה לו, היה מוכר מאכלים בריאים ונקיים והכל מנוקה. היה מתגן, מיד היה מנגב, מגבת את מה שאף שמן הצידה. כך היה סודר ונקי. בקיצור, אם הוא עלה, אמרו לו שיבוא לחנות שלהם, לא הסכים. אז לא, כדי שהם רוצים שיבוא אליהם הקונים. מה עשו לו בסוף? היו מדי פעם, היו שומרים לו תמן עולים, בלילות. בסוף היה מוכרח, הוא עבר לעבוד אצלם. עבר לעבוד אצלם, והיה מוכר את הפלאפל, את האיג'ה, וכן הלאה, כל מיני צ'יפסים וכדומה, והיו קונים ממנו. עכשיו, הוא ביקש ממני פעם, אמר לי בשקט, תגיד לכולם שלא יקנו. שאלה, מפני שאלה המוכרים, הרשעים האלה, הם מתגנים בשר שהם מביאים לבלות וטריפות, מתגנים בזה, ואחר כך מביאים לו את זה, לתגן בו כל מיני דברים שהם לכאורה פרווה. לכן צריך לדעת אין סוף לרמאים ולשקרנים. בסוף ברוך השם, המשטרה ענתה עליהם, נתפסו בכמה דברים שזה, הלכו, לא יודע, הם הלכו לעולמם או כאילם לקח אותם, לא יודע מאיפה, לא משנה. בקיצור, צריך לשים לב להיזהר. זה דבר אחד שאמרנו שבשר שיתעלם מן העין, גם בבית, לשים לב שהבשר חזר אל מקומו, זה אותו בשר שאני הבאתי ולא מישהו אחר. ולא התחלף, ולא היה פועל, ולא היה. היה פעם גם עוד סיפור אני אספר לכם. היה מסעדה, עם הכשר טוב מאוד, מצוין. הכרתי גם את המשגיח ואת הכל. יום אחד המשגיח שם לב, המשגיח היה צמוד. עכשיו, מה קורה? בוא אני אגיד לך. יש למשל הרבנות נותנים הכשר. אתה שואל את הרבנות איך אתם נותנים הכשר? אומרים לא, יש שם עובד, שהעובד הוא שלנו, אנחנו קוראים לו נאמן כשרות. כך הם קוראים, המציאו דחליל ששמו נאמן כשרות. הוא לא עושה כלום, הוא לא עושה לעבוד, הוא אוכל צלחות שם, מנקה וגם מבשל, גם מתגן. חלק מצייר את העובדים שם. הוא נאמן כשרות, איזה נאמן זה כשרות. קיצור הדברים, המשגיח סיפר לי יום אחד. אבל יום אחד ראה שערבי שעובד שם בניקיון. בא בן דוד שלו, מה שמו ושם אמו. הביא איזה שקית, פתח את המקרר והכניס שם. עכשיו יש חוק מטעם הבנת, שלתוך המקרר אסור לך להכניס אפילו ציוד שלך. אוכל של בעל הבית שהוא הביא מהבית, אסור לו לגרוע במקרר. כי המקרר הוא כולו שייך לקשרות. עכשיו זה פתח, מה עשה המשגיח? מיד הלך אחריו, פתח את המקרר. מה הוא רואה שם? שקית עם שניצלים, לא מתוגנים. הוציא את זה, מה זה? אמר לו, לא, הוא הביא לי שהוא ייקח לבית, אחר כך הוא הביא את זה. אמר, אבל באיזה רשות פתחת את המקרר? עכשיו הוא שקרן, זה לא הביא לו, הוא הביא. עכשיו גם בעל הבית התחיל להפות עליו, ברר שהם באותו יד, הביא מערבים, הביא שניצלים, היה חסר להם, והביאו לשם. זאת אומרת, תדע לך מתחת האף שלך, בתוך הבית שלך, יכניסו לך דברים שהם תפו. במקום, זה הודיע לי, אמרתי, מיד, תקח לו את התעודה, תקח לו את התעודה. עכשיו זה הטיפש, אמרתי לו, למשגיח, כמה שהוא, את הודיע לרבנות. תעשה הכל, תשלול לו את ה... זה הטיפש, הלך הודיע לרבנות. מה עשו הרבנות? הודיעו בתקשורת שהם גילו, המשגיח שלהם, אלא הם משגיח בכלל, שקרנים. המשגיח שלהם גילה את הזיוף. והוא גילה את הזה, והוא הודיע למשגיח של הבדץ שכך וכך. הבנת? נהיה הפוך. הגנב נהיה בעל הבית, והבעל הבית נהיה הגנב. אמרתי לו, אמרתי לך, אתה צעיר, אתה לך שכל, שרפתי לו את האוזן, אמרתי לך, תיזהר, אתה לא שומע. בקיצור, מכאן רציתי רק לומר לכם שאסור לסמוך על אף אחד, בשום פנים באופן. אז בימים האלה לפחות, אדם יקבל על עצמו לא לאכול בחוץ. עד אחרי יום הכיפורים, וגם לכל השנה, בעזרת השם. זה בעיה אחת. בעיה שנייה יש לנו של בישולי גויים. עכשיו מה הצרה? בישולי גויים זה לא רק בישולי גויים. זה גם יהודי שמחלל שבת בפרסיה. האמת שהרבה מהפוסקים התפלאו מה קרה, למה דווקא חילול שבת כל כך חמור. אז הרמב״ם כותב שם, שבת ועבודה זרה, שכולים כנגד כל התורה כולה. ולכן, אם תפסת איזה יהודי שעובד עבודה זרה, או יהודי שמחלל שבת, פתאו פת גויים, ינו יין נסך, וכל מה שהוא מבשל, אסור לי לאכול. זה ההלכה שכתב הרמב״ם. עכשיו הבעיה, כל השאלות שלך ייפטרו, תחכה קצת, סבלנו. עכשיו הבעיה, שיש לפעמים בן משפחה, שהוא מחלל שבת בפרהסיה. היה מעשה פעם, שהיה איזה שבע ברכות באיזה משפחה מסוימת, ואני הייתי קשור עליהם, ברר שהבשר עשה אותם השף. שאלתי מי זה השף, אז הוא בא, הציג את עצמו לפניי. אני מכיר אותו, מכיר את אביו, את כולם. אבל הוא מחלל שבת. אז הלכתי, חקרתי את בעל הבית, האישה והנשים שם, לדעתו. אז הם אמרו שהכל בכלים שלהם, הוא בא ותקעו, בא, עבד הכל, מזלגות, כלים, כערות, מחבטות, הכל שלהם. אבל זו בעיה, הוא סוף סוף הוא בשל. עכשיו, לפי ההלכה, למה אסור לי לאכול מידו? שאני אומר שכיוון שהוא לא נזהר, אז הוא גם לא יזהר לתת לי דבר ש... כך כותב הרמב״ם במקום אחר שם, בהלכות מאכלות אסורות, כתב הרמב״ם, שהחשש הוא שכיוון שהוא אוכל דברים אסורים, הוא יבוא להאכיל גם אותך מאותם דברים האסורים שהוא אוכל. מה שהפסוק אומר, וקרא לך ואכלת מזבחו, ונתת מבנותיו לבנה. ולקחת מבנותיו לבניך, ומבנותיך לא תן לבנו, וכן הלאה, יבוא לאיסור חיתום, וכל דמי. אז התורה עשה. עכשיו התפלאו הפוסקים. למה הרמב״ם כתב כל כך על בעלי שבת? חפץ חיים אמר, זה משל לאדם, שהיה לו שלט פתח חנות. פעם, לפני שפותחים חנות, יש שלט. אז אתה רואה, כאן יפתח חנות זה וזה, כאן יפתח בנק שסוחט את הכסף של הלקוח, לא משנה. קיצור, והנה, ובא זה, ואז כל עוד השלט נמצא, אז אתה יודע, בעל הבית מגיע, גם אם יום אחד היה סגור, אז תבוא מחר. כל שבת יש לו מוצאי שבת. בקיצור, אומר החפץ חיים, אבל ביום שהוא הוריד את השלט, אתה יודע שהוא אז אומר אותו הדבר, השלט שלנו, של יהודים, זה שבת. כאות היא לעולם, ברית היא לעולם, בני ובינם בני ישראל, אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת היא נפש. זה עוד ברית עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם שומר שבת, אז אני יודע שהוא שומר את כל התורה כולה. כתב הרמב״ם, שבת שקולה כנגד כל התורה כולה. כשהוא חס ושלום מחלל שבת בפרהסיה, זה רמב״ם. בקיצור, לכן צריך להיזהר, שמע הכלל, מה נקרא בשולי גויים? אז בגמרא מובא וכך נפסק להלכה. שתי תנאים, דבר שאינו נאכל כשהוא חי. למשל, קישורים, לא אוכלים קישורים חיים. מבושלים, עוצבים, כן? וכן, בשר, דגים, עופות, לא נאכל כמו שהוא חי, אפילו שזה שלך, זה קשה. וגם עולה על שולחן מלכים, זאת אומרת בארוחה חגיגית, הוא נאמר בחתונה משובחת של אנשים מכובדים, מגישים את האוכל הזה. זה עולה על שולחן מלכים, וגם אינו נאכל כמו שהוא חי, אפילו בישל אותו בבית היהודי, בכלים של היהודי, והיה גוי שבישל, אסור. או מחלל שבת בפרהסיה בישל, אסור לי לאכול אותה. אין מה לעשות, הבשר הזה אסור. עכשיו, למחלל שבת יש שכתבו הפוסקים שאם אין מי שרואה אותו, זאת אומרת, מחלל שבת יכול להיות בבית בשקט. הוא לא עושה את זה בפרהסיה, מתבייש, הוא מפחד. צד זה, ואתה יודע שהוא בישל בכלים שלך, יהיה מותר. זה מה שהיה עם הסיפור, אותו הדבר. כיוון שהוא מחלל שבת פרהסיה, אבל הוא לא יעשה את זה ליד אנשים שמכירים אותו, מתבייש מהם. היה פעם מעשה. הרב בן ציון הבא שאול על הראשון, לפני יותר מ-50 שנה, יותר אפילו, הייתי עוד בחור צעיר. קיצור, אז היה כל שבת, מה הם עושים כולם? של נאחל. היו הולכים, היה בירושלים, היה שני מגרשי כדורגל. אחד של הפועל, זה היה בקטמון. אתה זוכר את הלשכה של הרב, הרב עובדיה הראשונה, ברחוב, זה לא חוסך, שמושה, נו, בקטה מה, שמה, היה הלשכה שלו, שמה היה מגרש הפועל, היום הרסו את זה, בנו בניינים שם, והיה, זה היה המפייניקים של ירושלים, והחירותניקים הסחופים, היה להם מגרש ימקה, היו הולכים מגרש ימקה. עכשיו, בכל שבת בבוקר, היינו רואים אותם, היו נוסעים עם רכב, מי היה לו רכב? זה היה אחד נהג מסעי, שהיה שרוף לביתר, ביתר. קיצור, היה לוקח את כל האוהדים שם, אוסף אותם, מעלה אותם למסעית. זה מסעית של ירקות, תוהה, לא כמו היום הכל סגור, תוהה, והם יושבים שם, ואחד מחמם את השני, מתחילים את החימום עוד בדרך. ושרים לכל הקולות. עכשיו האוטו היה עולה רחוב יחזקאל. והיה הרב בן ציון הלך עם כמה, ישנם שלושה בחורים היינו מבדל החיים איתו. והיה הולכים בדרך, ואלה היו שרים איזו שירה ענקית. לא רוצה לחזור על המילים שלהם. קיצור. ופתאום, באמצע הנסיעה, פתאום נהיה שקט, וכולם שכבו על המסעית. הם ראו את הרב בן ציון, אבל הוא היה אז, הוא לא היה עם קומה של רבנים, מגבעת רגילה, אבל זיהו אותו. מיד הם שכבו. אמר לנו, אתם רואים, אתם רואים? אלה לא מחללי שבת פרהסיה. אתם רואים? הם ראו אותנו, התביישו. אז מהר שכבו, ושתקו, נהיה שקט. הרחוב המשיך לדממה, ועלה למעלה. זה הראה מעשה ונזכר הלכה. שדעת, מעשה רב. אז אם כן, יש דבר שנקרא בשביל אלוהים. עכשיו, מה נכלל בכלל בשביל אלוהים? מה נקרא? עולה על שולחן מלכים. הבן איש חי, חמיר מאוד בזה. כתב, אפילו אורז רגיל. נקרא עולה על שולחן מלכים. לא משנה, האורז הגולמי הזה, אחר כך אתה יכול להוסיף לו שקלים, שזפים, תמרים, צימוקים, אבל עם שמן, מה שאתה רוצה, אתה יכול לעדן אותו. אבל האורז עצמו, בשל אותו, מחלל שבת, אסור לאכול אותו. שום שתיגן אותו מחלל שבת. ביצה, ביצה יש עליה מחלוקת. דעת הבן ישעי כדעת רבנו ארי שעשו. אותו הדבר קפה. הכין לך כוס קפה. גוי הכין לך כוס קפה, לפי ההלכה, אסור. מה זה כוס קפה? בישל. היום זה קצת שונה. למשל, עושה קפה עם חלב, אלה שעושים סתם מעבבים עם הקפיץ, איזה קפה, זה בטיח. פעם היה קפה, היה קפה. היו מבשלים אותו. ומתבשל ביחד, והיית רואה בקוס, רבע הקוס למטה, ככה הבוט של הקפה. אז היית רואה, זה היה קפה. אז זה קפה שבישל אותו גוי, זה נקרא בישולי גויים. אסור לשתות אותו. אלא, אם מבשל אותו ישראל, שם מה צריך כדי לבשל ישראל? או, שישראל ידליק את האש, זאת אומרת, סיר גדול, 50 ליטר. אתה לא יכול להרים אותו, אבל הם בשר החמורים בשרם, מרימים ושמים, אפילו רותח, ושים אותו על האש. הוא שם. אבל אתה הדלקת את האש, לא הוא הדליק את האש. או שאת הסיר אתה שמת. הוא הדליק את האש, אפילו הוא הדליק את האש, בתנאי שאת הסיר אתה שמת. אז צריך לדעת הרבה מתבלבלים בין ההלכה הזאת של בישולי גויים לבין ההלכה של אפייה של גויים. תנור אפייה. מה זה תנור? תנור שאופים שם פיתות, אופים אש תנור, אופים אני יודע מה, לא משנה, רחמניות וכו'. הגוי הדליק את התנור, סוג ללך. מה כן יועיל שאני אוכל לאכול? כי הוא עובד שם. בסך הכל עובד, למשל מאפייה של יהודים, נגיד מאפיית יהודים, מאפיית ישראל, מה אני אעשה? והגויים שם עובדים, אז אתה צריך להדליק את השלטר, לחבל את הדליק. מה היום עושים? שאלתי פעם בקונדיטוריה. אז הוא אמר לי שהם מצאו פטנט. הם מדליקים על ידי שעון שבת את התנור ב5:30 לפנות בוקר. ואז השעון מדליק את התנור. הגוי מגיע ב6. רואה, לפי השעון, לפי המצלמה גם, רואה. הגוי מגיע ב6, ואז הוא מכין את הבצק, מכניס את העוגות, מכניס את הרחמניות, התנור כבר עבד על ידי שאתה תכננת את התנור, אז הכל הלך על מקומו ושלום. זה מועיל באפייה. אבל בבישול אני צריך שהיהודי ידליק את האש, או שהיהודי ישים את האוכל על האש. ולכן צריך להיזהר בזה. עכשיו יש הרבה היום, בבית יש להם פה עובדים זרים, מה שקוראים להם, נכון? והם עובדי עבודה זרה, יותר חמור, עוד יותר חמור. הם מצטלבים ושם והכל, וביום ראשון הם לא עובדים, הם הולכים לכנסייה. גם הנשים שלהם, גם הבנים שלהם במדינן. אז הם הולכים לכנסייה. זה אסור. מה עושים עכשיו? לכן צריך להיזהר לא להתקרב לשם. עכשיו, מה הבעיה? אמרנו, יש הבדל בין אפייה לבין בישול. אתה רוצה שגם אני ארדם? אני מוכן לשאול. תגיד לי, אני שם. מה אתה עושה? מה? בואי נע. לא, אני לא מרשה לך.
עומד.
לא! תשב פה. תשב, אני... יש לי אקדח. נרבלה. בקיצור, אז... מה ההבדל בין בישול לאפייה? באפייה... קיימה לה מועילה שגירת התנור, שגירת התנור, כלומר, היה בזמנו, רבנו חיים פלאג'י, זכותות הגן עלינו, היה הולך אחרי התפילה בבוקר ושחרית, או גם קודם התפילה, עושה סיבוב, עובר ליד המאפיות שם, אפיות שגויים עובדים שם. מה היה? היה לו בכיס כסמים, גזרי עצים, כמו גפור, אבל עבה. היה הולך, זורק לתוך התנור. מה זה עושה הזריקה הזאת? מגביה את האש בחצי מעלה. כלומר, התנור מהרגע הזה עד הרגע שיחברו את התנור, בשביל אפייה הוא קשה. גם עם הגוי, הוא זה. וזה לא פת של גוי, אלא פת של ישראל. הגוי עובד שם, אבל לא ידליק את האש. הוא מפעיל את התנור, הוא מפעיל את המאפייה. אבל זה לא מועיל לבישול. זו הבעיה היום. מה הבעיה? אשכנזים מתירים בבישול גם הנחת והגבהת החום של האש, של הפלטה או של או של הגז. ואז על שגבון זה הם אוכלים, אנחנו אסור לנו. שרדים, אנחנו נהגים כדעת מרן הבית יוסף, הוא אסף. זה לא מועיל בבישול, זה מועיל באפייה. אבל בבישול זה לא יועיל בשום פנים ואופן. לכן באפייה יש פתרון, לדוגמה, הוא ידליק את התנור. עכשיו מה אני עושה? אני בא, אני מנתק את התנור, מחבר אותו, מדליק אותו בחזרה. זה חשמל, זה עניין של שניות, תוך שנייה. אבל בבישול לא מועיל, אלא צריך שאני אדליק את האש, או שאני אניח, יהודי אניח את האוכל על האש. עכשיו, יש בעיה לדוגמה, יש, טוב שאתם לא, אין לכם את הבעיה הזאת בירושלים, זה מגפה, שאוכלים קוגל בשבת. כאילו זה, גם בעצם בני ברק. היה מעשה באחד שבשבת לא היה יושב לאכול עד שיש לו קוגל על השולחן. אמרו לה, מה העניין של קוגל בשבת? אמר להם, קוגל גמטה, היה שבת. אמרו לו, לא יכול להיות. שבת זה 702, נכון? שין ב' ת' 702. קוגל, כמה זה יוצא? 139. אמרה, זה לא מספיק, אז אני אוכל קוגל ועוד קוגל עד שיהיה קינטרי השבת. זה כמו אוכל בלק ואוכל בלעם. אמרו לבלק, מה אתה אומר? אומר, בלק ראשי תיבות, בא לי קוגל. בלעם שאלו אותו, אמר, בא לי עוד מנה. טוב, תורתם. ראית? מה ראי שאקדח? הייתה איזה אקדח זה? קולע. בקיצור, אז בשולי גויים צריך להיזהר בזה. מה קורה? אז אני חוזר לבן איש חי. בן איש חי כותב אורז, שום, ביצה, קפה, וכן, זה הדרך. סלק אדום, סלק לבן, לפת. כל אלה זה נקרא בישולי גויים, וזה עולה על שולחן מלכים. היום סלק, סלט סלק, זה דבר חשוב, וגם לפת עולה. כל אלה עולה על שולחן מלכים, ולכן אסור. הוא עדין סופגניות, מתוגן. וגם הוא עדין בזנגולה, אתה יודע מה זה זנגולה? עושים מפתחים שמן, ועושים בצק. בצק, לוקחים קמח ומים עם קצת. רגע! קמח ומים. אתם בלבל אותי כעת, אני מכין את האוכל. אז שם קמח ומים ואבקת אפייה קצת. מערבב את זה, וזה נהיה קצת מימי כזה. לא בצק עבה. בצק דדים. שם אותו בתוך אז היו פרימיטיביים, היום לוקחים נייר וקושרים, היום אז היה לוקח משפך, ממלא את המשפך בבצק, הוציא את האצבע מעל ה... זה היה פייה, ומסובב אותו, עושה שמיניה, או עיגול, עוד עיגול, עוד עיגול, כפרה עליו וכו', וממשיך עליו, עושה עוד עיגול, מתגן, חצי דקה, שופך אותו, מוציא אותו החוצה, שופך עליו קרמל, מחתיח סוכר עם מים, מרמיננס, גם שמן וגם סוכר, זה ישר שנשמור חדרי מיון, ועדיין יקבלו אותו. בקיצור, שאוכלים אותו, זה זנגולה. עושים אותו, עשה אותו מחלל שבת פרסיה, אסור לך לאכול אותו. ערבי, אסור לך לאכול אותו. על ידך, לקחת הקמח שלך, הכל, סיר שלך, המחבת שלך. זה נקרא בישולי גויים, ויש הלימונים הקטנים, מה זה נקרא היום? תראו לזה שם, תפוס סיני, יענו קטנצ'יק.
יש גם לימון פרסיק,
מודעה. זה משהו אחר, אל תעבב קייט. אתה עושה טובה, אתה עושה חרבות. אז לימון סיני, למשל, תפוס סיני קטן. ממשלים אותו בדבש, בסוכר, עם הל. זה גם כן בישולי גויים, אסור לאכול אותו. לכן צריך להיזהר בכל אלה נקראים הגדרה של בישולי הגויים. עכשיו, עד כאן, בסדר? גמרנו? עכשיו נעבור לשלב השלישי, יין נסך. יין נסך. מה זה יין נסך? הגדרה של יין נסך. הפסית יין בבית, לקחת ענבים, עכשיו העונה של הענבים, ענבים המשובחים, צריך לקנות ענבים טובים. אנשים היו טועים פעם, עושים ענבים, כן, כל הענבים בבררה שנזרק בשוק, עולה 50 שקל קילו, כן, עושה יין, זה לא יוצא יין, זה עושה יין. תיקח ענבים הכי יקרים, הכי טובים, עושה מהם, מהעסיס רימוני, השכחה מיין הרקח, מהעסיס רימוני. איפה זה כתוב? במשלי?
שיר השירי.
כן. איך אתה יודע? אתה אומר שיר השירים?
ברוך השם, אמר.
יופי. כן. כן, הרבה וכן נפחות.
הרב, קריאת פיצוחים. פיצוחים.
פיצוחים. שאלה חשובה. פיצוחים, זה נקרא בשולי גויים או לא?
אפייה זה אפייה.
מה?
זה אפייה.
איך עושים במשבת?
עושים את זה בתנור.
הוא התכוון משהו, השאלה שלו באה מכיוון אחר. השאלה שלו, מה הדין של שקדים ואגוזים שהם נאכלים חיים? הרי הוא נאכל חי, נכון? הוא לקח את השקד וקלה אותו באש, במחבת שלך. נו, מה הדין? זה נאסר?
הוא נאכל חי.
כיוון שהוא נאכל כשהוא חי, אז מותר. אבל דבר שלא נאכל כמו שהוא חי. גרעיני דלעת, גרעיני אבטיח, גרעינים שחורים. לא אוכלים אותם כאן. יש כאלה שאוכלים אותם, אבל רוב העולם לא. לא, לא אוכלים אותם כלואים. ומה הדין שלהם? זה בשביל הגויים. שזה בעיה. כאן, אם זה יהיה תנור, ולא כחלק, תיזהר, בשוק, יש גם קנייה של מחבת. זה טעם שונה לחלוטין. אתה יכול לדעת לפי הטעם של הגרעין. אני אבטיח, למשל, גרעינים שחורים, אתה יכול לדעת. זה שונה לגמרי. לכן צריך להיזהר בזה. אז תלוי, אם דבר שנאכל כמו שהוא חי, אני אוכל אותו חי, למשל, כל האגוזים. פיסטוק זה משהו באמצע. אנחנו אוכלים פיסטוק לא קלוי, אבל יש הרבה שאוכלים פיסטוק רק קלוי. רוב העולם אוכלים פיסטוק קלוי, נכון? זה קצת בעיה. עכשיו, ביין נסך. יין נסך, כמו עשה בבית ענבים, ושם אותם עם, וריסק אותם, ועכשיו הוא מחכה. עוד שהוא מחכה איזה שבועיים, שלושה, אחר כך יש כאלה, היו מחכים 40 יום, אבל לא צריך לחכות ככה בזמן. אתה יכול אחרי שבועיים, או שבוע, לסנן. כל עוד ולא סיננת את היין, גם אם נגע בזה גוי, לעשות אותו. שמע את הבעיה. ברוב המדינות, גם בטורקיה, גם בסוריה, גם בעיראק ועוד מקומות, היו שפחות גויות. והם היו באות הביתה, ואמרתי לכם, בשר חמורים בשרם. ובכל בית היה להם שם דוד שעושים בו ענבים, וקוראים להם ביט. שמים שם בתוך הדוד, ומשאירים את זה עד אחרי 40 יום, 30, מתי שיש לו איזה יום, ככה, יום חופש, פורסאום, קוראים לזה בערבית, אז יושב, מסנדן, ומרבק אותם בבקבוקים. עכשיו, כל עוד בנו לא סינן, והשפחה והזיזה את זה, אין בעיה. מה הם עושים? אז ימדו אותם החכמים, תראה עד היום בחלב, ככה נוהגים בחלבים, הם מבשלים את היין, מרתיחים אותו, מה הנקודה שמתירה, וזה הופך להיות יין מבושל, עכשיו נפקה מינה, לדעת הרמב״ם, יין מבושל, לא יכול לקדש עליו בליל שבת. למה? כי יין מבושל נפסל לקריב אותו על המזבח, ונזכור רבעי תהין לכבש האחד. היו שמים רבעי תהין לכבש האחד, רוב הלוג. היו עושים, שמים כל בקורבן. עכשיו בקורבן צריך שיהיה יין שחר, יין אמיתי, ולא עירב בו שום דבר אחר. אז כתב הרמב״ם שאם עירב ביין או בישל אותו, נפסל. עכשיו, מה הגדר של בישול? יש הרבה דעות בפוסקים, גם בימינו. יש כל ש... כי בראשונים כל אחד הביא משהו אחר. אחד הביא כל שהשתנה טעמו. זאת אומרת, אני מזוהה איזה יין לא מבושל. עד שיש לו הרגשה טובה בחייך, והוא מזהה איזה יין כן מבושל. השתנה טעם. ויש שאלה רתיחה, זאת אומרת, אפילו לא פעפע, אבל אתה רואה את הבלונים עולים בשעת החימום. ויש שכתבו דעות שונות של הרמב״ן, הראש והרמב״ן ועוד, שנחסר מהיין. זאת אומרת, זה היה ליטר, נהיה 995, נחסר 5 מיליליטר, נחסר, זה נקרא יין מבושל. ואז ברגע שהוא נקרא יין מבושל, הוא הופך להיות, אם נגע בו הגוי, לא עשר אותו. אבל יש הבדל איזה גוי נגע, ויש הבדל מה פירוש נגע ביין, שהיין פתוח או כשהיין סגור. כשהיין סגור וחתום בשתי חותמות, אין בעיה. דוגמה, מה שיש היום בקבוקים בשוק, למשל של קרמל ושל רמת הגולן וכדומה, היקבים הטובים, אז זה סגור, גם עם פקק, וגם על הפקק יש כמו כובע שיושב עליו, נכון?
כן, כן.
לפעמים יש נוסף לכובע גם עוד איזה...
‫בזר כזה, דק.
‫לא, יש שם גם איזו מדליה קטנה, ‫דבוקה. ‫לפעמים זה יין שקיבל איזו מדליה. ‫היה לו באולימפיאדה. ‫אז זה חותם בתוך חותם, ‫שני חותמות, אין בעיה. ‫גם עם ערבי נוצרי, ‫עכשיו יש הבדל בין ערבי נוצרי ‫לערבי מוסלמי. המוסלמי, יימח שמו, הוא מאמין באל אחד. הוא אומר, אין אלוהים בלעדי השם. אז הוא מאמין באל אחד. אז הוא לא אוסר את היין, אלא אם כן היין היה פתוח. אבל יין סגור, אפילו פקק אחד, הוא נענע אותו, העביר אותו ממקום למקום, לא עשר אותו. אז תלוי. אם הגוי יסיס לך את היין. היה פעם סיפור עם אחד מסכן הישיבה. היה אחים שני ג'ריקנים, הרבה עבודה עשה. והג'ריקנים היו חצי פתוחים, השאיר אותם פתוחים כדי שבו יתפוצצו. כי היין תוסס, ואז הוא קורע את הפלסטיק, את הכל, כל העוף לתקרה. אז בבא הגוי עבד אצלו בבית, קדח, והסיס את הג'ריקנים. זה נהיה בחושך בעיניים. 50 ליטר של ענבים, כולה. והלך לשאול, חקירות ודרישות. זה היה עדיין עם הענבים בתוכו. אין בעיה. בדעבד, יושב. כך לברך עליו, מותר. אבל ברגע שהוא סינן את היין, והוציא את החרצנים והזגים ממנו, ונשאר היין, אפילו שהיין יש למטה את ה... אתה יודע, בבית, כשעושים בבית, אז אתה רואה את השמרים שלהם. זה לא שמרים, זה הפסולת שנשארת בתחתית. ומזה אפשר לעשות עוד יין, אתה יודע? עוד פעם, שופכים על המים, קצת סוכר, יוצא יותר חזק מהיין שלך. שהם עושים מזערת בבית, כן. בקיצור, אז היין הזה, אם היה מוסדלי, אמרנו, לא עשר אותו. רק אם הוא פתוח. אבל היה, לא היה פתוח, סגור, והעביר אותו, אין בעיה. נוצרי עושה בהנאה גם. עשו לי למכור אותו. יש לי רק דבר אחד, לשפוך אותו לביב וישר. אין מה לעשות. זה היין הלך לעולמו. גמר. עכשיו...
הרב, מחייל שבת בפרסיה, מה הוא נקרא?
אותו הדבר.
מוסלמי או נצרי?
לא, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה. צטטו אותי, אחר כך תעשה לי טובה. עכשיו, מה לא נעשה יין נסך? מיץ ענבים טרי, שסוחטתי עכשיו, ואני רוצה לשתות את המיץ. הברכה שלו בורא פרי על גפן, לא לשכוח. אני יכול לקדש בליל שבת על זה, אני אשחט אותו ביום שישי ואשאיר אותו בבית, תבוא בליל שבת, תעשה קידוש שבת. זה אין בעיה איתו. וכן צימוקים טרי. לא צימוקים שישאירו אותם בתוכה. לקחתי צימוקים ושרתי אותם במים שלושה ימים, ואחר כך ביום שישי באתי. טחנתי אותם, קטשתי אותם וסיננתי, זה מברך עליו בורא פרי הגפן. להיום, אם נגע בו גוי, לא עשר אותו. עבר יומיים, כבר זה מתחיל להיות, זה מתחיל להיות יין צימוקים מאוד, קצה חריף מאוד. כן, צריך להיזהר בזה מאוד, תודה. אם זה יתיישן שלושה ימים, 72 שעות, כבר זה נהיה בגדר של יין. ויש מחמירים ביין, משהו פלא, שאם גוי ראה אותו, גוי אוסר את היין, אה?
זה חומרה דגמורה.
כן, אז יש מחמירים בראייה. מי הביא את זה? הרב מדרש תלפיות. מי זה הרב מדרש תלפיות, אתה יודע? רבי אליהו הכהן מזמיר, זכותו תגן עלינו. בעל שבט מוסר, כתב ספר מדרש תלפיות. הוא כתב את זה בשם רבנו מנחם הבבלי. מי זה היה? רבנו מנחם הבבלי היה לפני קרוב ל-500 שנה ביוון. והוא כנראה מוצאו מבבל, אז ביוון אז היו מקפידים מה... כל העדות היהודיות, שהיהודי בא מעיר אחרת, היו קוראים לו על שם העיר שהוא בא ממנה. תראה, למשל, אצל האשכנזים יש, נקרא פראג, ונקרא וינה, יש משפחת וינה, משפחת פראג. מה זה? זה בא מהעיר פראג, הגיע למדינה אחרת. אז כל הזמן הם אומרים, תדעו, זה, כי היו מחפשים ייחוס, לדעת שזה יהודי, היו נזהרים מאוד. אז גם כאן היה רבי מנחם בבבלי, הוא בא מבבל ונסע ליוון וישב שם, והיה יותר מחכם עצום. אז הוא כתב שגם בהסתכלות, אם הוא נוצרי הסתכל על היין, חס ושלום, יכול לאסור אותו. זה היה פעם מעשה, היה הגאון הגדול, רבי יעקב זרין, זכותו תגן עלינו, היה רב של טבריה, כתב כמה וכמה ספרים, היום הוציאו את הספרים שלו, שם ישראל. היה רבי יעקב זרין, רב של טבריה, כל חג, בחול המועד, היו באים כל הרבנים, אשכנזים, ספרדים, מירושלים, מכל הערים עיניו, לבית, לא היה לו בנים, לא עמדו. והיו יושבים איתו, פלפלים איתו, כל מיני שאלות שעלה להם במשך השישה חודשים האחרונים, בקדנציה האחרונה, היו מפלפלים איתו, והוא היה פותר להם את הבעיות. והיה יודע הכל חריף, ויודע איזה סברות ומתי, מה, כן, ולא, טעון ולא. אז הוא ביקש, היה חמי עליו השלום, סיפר לי את זה, היה בחור עדיין, ואיתו עול אחד בן דוד, אמר להם, היה באיזו חתונה שהוא הזמינו אותו לעשות חופה. אז הוא הוציא את היין מכיסו, היה לו בתוך הכיס, החמים מרוצים עם יין מהבית, אבל לא שתי שום יין אחר. נזק לכוס ואמר להם, תעמדו פה, היה שם כומר מטבריה. בעיר טבריה עד היום יש שם כנסייה. מכיר את המקום מול החוף הים, שם. בדיוק בסיבוב של כביש צפת, כשאתה נכנס לעיר טבריה, ושם לא עליכם, לא עלינו, הכנסייה שלהם. והם היו בידידות עם היהודים. הם אוהבים קצת את היהודים. יש להם אינטרסים. אז היה שם הכומר, אמר להם, תפתירו, שהוא לא יראה את היין. ושתה אותו. אז אם כן, לכם צריך להיזהר. אז הוא החמירו, והבן אישה הביא אותו. אישה הביא אותו להלכה שיש מחמירים. זה לא, לא שזה הלכה, שאפילו בראייה, עד כדי ככה היו מחמירים בזה, לכן צריך להיזהר. אומר, ולכן נזהר בזה, טוב. אז זהו יצא, לכן, ומי שנזהר ביין, שלא לשתות יין שגוי נגע בו, זוכה לעתיד לבוא, לשתות יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. לא יכולים לדעת סמין תענוג זה, שיש שם בעולם הבא. הקדוש ברוך הוא שמר לנו את זה מששת ימי בראשית. יהיה רצון שנזכה בקרוב לבניין בית המקדש. תזכו לחיים טובים. נכתב ונחתם בספר חיים טובים. אנחנו וכל בני ביתנו, וכל עם ישראל כולו, כגאולה שלמה, שנת גאולה וישועה, במהרה בימינו, אמן סלע.